הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
והנה זה מגיע, בוקר טוב לחברי מועצת הבוקר השישי, העיתונאית מאיה מנה, עורכת ברשת שוקן, גיא פדמה, מכללה חברתית כלכלית, ובועז כהן, כתב העיתון קולבו, בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר אור, בואו נתחיל.
בואי נרוץ רחוק, תני לי רק כמה דקות.
איך אפשר שלא לדבר על האירוע שריתק את כולנו השבוע למסכים, הפגישה ההיסטורית בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און. בועז, אני רוצה, אתה יודע מה, בנימה אישית אפילו, אתה כבר חודשים מטיף פה בתוכנית לתמיכה בנשיא האמריקאי מהלל ומשבח, ואני חייב להודות, השבוע אני לגמרי איתך.
תודה, תודה, וזה לא חודשים, זה שנים שהוא התחיל את הקמפיין שלו. אני אמרתי שלדעתי הוא צריך לזכות, לדעתי הוא שיביא את השינוי, ועובדה שצדקתי. אותו דבר אני אומר את זה על ביבי, ואת עכשיו אתם כל הזמן קופצים וקופצים וקופצים, ואני אומר לכם, כמו שצדקתי לגבי טראמפ, אני צודק גם לגבי ביבי, ולא יקום ולא יהיה כמו טראמפ ולא כמו ביבי, מה לעשות?
מה זה אומר על ביבי בעצם? מה ביבי יכול ללמוד מההתנהלות של טראמפ השבוע, שאם רוצים הכל אפשרי?
טראמפ, רק טראמפ יכול ללמוד מביבי, ועובדה שהוא למד ממנו על כל הסיפור האיראני, והוא איתנו בסיפור הזה. אני חושב, אני אגיד לך מה, אתם מדברים על זה, ראינו וקמנו ונחשפנו, אני ראיתי את זה בשידור חי, לא הלכתי לישון כל הלילה, ופשוט אמרתי, אני רוצה לראות את הבן אדם הזה, טראמפ, מה, ודאי, יש לו פתיל קצר, אם הוא יברח, יקום, ילך, והוא הוכיח לכולם שאחרי כל הרעש והצלצולים שלו, וכל מה שהוא משדר, הפחדים, אתה יודע, עם כל הטוויטרים שלו, שבסופו של דבר הוא מבין עניין, הוא יכול להביא שינוי, ותקשיב, הוא עשה היסטוריה. אל תתפלא אם הוא יקבל פרס נובל.
הוא כבר עשה הרבה יותר בשביל פרס נובל מאשר קודמו בתפקיד, זה חייבים להגיד. גיא, אבל עם כל הכבוד לרגע ההיסטורי ולהסכמות בעניין הגרעין, גם כמובן צריך לחכות, לראות מה יקרה באמת. אי אפשר להתעלם מהזוועות שמבצע הדיקטטור של צפון קוריאה, יום יום, שעה שעה, בבני עמו.
כנראה שאפשר, כי בחגיגה הגדולה יש התעלמות וגם הכשר בינלאומי למשטר הזה, הלוואי על כל הדיקטטורים. אני אם הייתי איראן, הייתי ישר הולך ועושה הסכם דומה, לוחצים ידיים לנשיא ארצות הברית בתמורה להבטחה בלי שום פירוט שאתה תתפרק למנשק גרעיני, אין לוחות זמנים, אין פיקוח בינלאומי, אין שום דבר, הוא יפעל לפקח, ולא רק שזה, גם טראמפ מפסיק את האימונים הצבאיים יחד עם דרום קוריאה. נכון. כל הסיפור הזה הוא בעיניי מופע הזוי לחלוטין. אני כמובן אשמח לגלות שאני טועה, אבל
אופטימי.
לא נראה לי, מה זה?
יצאת אופטימי?
לא יצאתי אופטימי, יצאתי מאוד מוטרד, לא רואה פה בכלל שום הסכם, לא מבין למה הדיקטטור הרצחני הזה היה צריך לקבל את התמיכה הבינלאומית שהוא קיבל עכשיו, תוך כדי שארצות הברית יורקת על שותפים היסטוריים שלה.
מדברים על עם שסובל, על מחנות ריכוז,
ועל מדינה שיש לה נשק גרעיני, לא אחת שמפתחת, וכבר הפרה לא פעם ולא פעמיים אמנות והסכמים בינלאומיים, וגם עכשיו לא הסכימה לשום סוג של פיקוח על הנשק הגרעיני שלה, כשאני באמת לא מבין מה היה פה. כמובן שאם נגלה בדיעבד שהסיפור הזה הוא אמיתי, אז תפדל ותפדל, אבל אני סקפטי מאוד.
היה פה מפגש מרתק בין שני עולמות, זה בטוח, אבל מאיה, גם שאלתי את בועז, אני אשאל אותך, מה יכול, אם אנחנו כבר מדברים על דונלד טראמפ, אז מה יכול המתמחה בנימין נתניהו ללמוד מכל הסיפור הזה?
ואני חושבת שמה שביבי יכול ללמוד, שזה קצת לרעתנו, זה שני דברים. שאחד, שהתקשורת או כל התחזיות של התקשורת קצת, לא קצת, אבל קרסו. והנה עוד הזדמנות למי שלא מחבב את התקשורת להיכנס בה ולהגיד, הנה התקשורת שוב לא חזתה את גדולתו של האיש, של טראמפ, שפעם אחר פעם דברים שקורים איתו ודרכו לא מתיישבים עם מה שהתקשורת חוזה, כולל באירוע הזה. והדבר השני זה שהתקיפות היא מאוד משתלמת, ששווה להיות בעל הבית, השתגע. ואני חושבת שמה שהוא ילמד זה כוחניות. כוחניות גם כלפי מנהיגים אחרים, גם כלפי התקשורת.
טוב, אז בואו נחזור לדיקטטורה שלנו. ומשרד החינוך כאן אצלנו הנחה השבוע את בתי הספר להקפיד על, שימו לב, אורך המכנסיים של התלמידים, למרות הניסוח המגדרי הרשמי, זה כמובן מתייחס בעיקר לתלמידות. גיא, העניין הזה מיד הצית ויכוח בין עקרונות של צניעות, שמשרד החינוך בראשות השר בנט מנסה לקדם, לבין עקרונות של שוויון. איפה אתה בעניין הזה?
אני לגמרי בעד תלבושות אחידות, אני לגמרי בעד שמערכת החינוך יש דרך שבה ראוי ולא ראוי להתלבש, אני גם בעד שבאוניברסיטה זה ייכנס, כל יש באים עם כפכפים וגופיות לשיעורים, קצת מעצבנים אותי.
אתה מדבר על המרצים או התלמידים?
האמת שגם וגם בארץ צריך להיות כנים, זה הבעיה של סמסטר קיץ בעיקר. יחד עם זאת, אתה יודע, אני לא אוהב בלשון המעטה כשלוקחים איזשהו רעיון שהוא עקרונית נכון ובעצם משתמשים בו רק כדי לסמן איזושהי מטרה מאוד ספציפי נגד קבוצה. ברור לחלוטין שאף אחד לא יבדוק את הבנים איך הם מתלבשים. כל הסיפור פה זה איך שבנות מתלבשות, וזה לגיטימציה לעשות בדיקות צניעות לבנות במערכת החינוך לגבי איך שהן מתלבשות. הדבר הזה הוא בעיניי לא ראוי. אם את רוצים, יש מה לדבר באופן כללי על נהלים, על כבוד למוסד לימודי, על התנהגות, על גם לא נגד לקום כשהמורה נכנס ודברים אחרים, אבל לא שעכשיו יישב לי איזה שוטר עם סרגל בכניסה לבית הספר ויבדוק את התלמידות, איך הן מתלבשות. וגם צריך להגיד, הברך הזה, מי קבע את הברך? בין הדברים המזעזעים שאתה רואה היום ברחובות של רואים הרבה הרבה יותר מאשר את הברך, לבין הברך יש שם איזשהו מרחק סביר, שיש מכנס שהוא קצר אבל הוא מכובד, ויש מכנס שהוא לא מכובד.
בועז, מהידע שלך בתלבושות אחידות במוסדות חינוך, מה הבעיה של משרד החינוך עם הברכיים של התלמידות?
תקשיב, אני לא מבין מה שערה. אתם לא חושבים שנערות בגיל בית ספר צריכות ללכת בלבוש הולם? כאילו אני מסתובב, אני זוכר את התקופה שלי בבית ספר, חברותיי לכיתה לא באו לא עם טייצים ולא עם שורטים. מה אתם כל כך חמומים? מה פתאום ישר להפיל את זה על כפייה דתית וצניעות? ובטח תקשרו את זה גם...
אף אחד לא אמר כפייה דתית, אבל צניעות זה בהחלט אחד העקרונות שמשרד החינוך מבקש לקדם במהלך הזה.
זה בסדר גמור, בחורות לא צריכות לבוא לא עם מכנסיים צמודות ולא עם טייצים ולא שורטים, אלא אם זה בשיעורי ספורט. אני רואה את הנוער של היום, איך הוא מתלבש, בעיקר הבנות, בגילאים 13 ו-14 ו-15, ואני מסתעזע. זה בסדר, וגם לקום למורה בכיתה, זה בסדר גמור, קצת חינוך, קצת תרבות, לא יזיק. לא מבין כאילו מה בכלל צריך לדבר על זה, מה בכלל, כאילו על מה הביקורת.
מאיה, אולי הביקורת היא שהיה מקום במהלך כזה, אופנתי, או מטעמי צניעות, או whatever, לפחות לשתף את התלמידים בצד הזה.
לא. עם
לא?
כל הכבוד לתלמידים, ועם כל הכבוד למורים, ועם כל הכבוד, ובאמת יש כבוד והכל. אני מסכימה עם בועז, תדם, פעם.
וואו.
הוא צודק, צריך שיהיה דרס קוד, בטח בבית ספר, בטח במוסד חינוכי, וזה לא קשור לבנים ובנות. זה קשור לזה שמורה צריך להתלבש בצורה מסוימת, כי זה גם 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 הבגדים, הרי הבגדים זה סוג של איזשהו מסר. אני לא אבוא עם גופייה ועמוד מול תלמידים, בין אם אני גבר או בין אם אני אישה.
זה נכון.
כי זה נראה קצת כאילו אני לא מכבדת את המעמד, וכאילו אני לא מכבדת את המקום. וחשוב שיהיה כבוד למעמד ולמקום ולבתי הספר. כי אחר כך, אתה יודע, אחר כך גם, כאילו, בוא נשאל את התלמידים אם יכולים, אם אנחנו צריכים להניש אותם כשהם מדברים בחוצפה למורים, או שהם מצלמים אותם בצורה מבישה, או שהם נוהגים כלפיהם באלימות. הרי אנחנו יודעים, ארגון המורים מפרסם מדי שנה את העלייה, והעלייה המתמדת במקרה האלימות של תלמידים כלפי מורים. ובסוף, בסוף, בסוף, הכל קשור להכל. זה קשור לאיך אתה מכבד את המקום, ואיך אתה מכבד את מי שמייצג את המקום, את המחנך שלך, את המורה, והמורים כבר ממילא סובלים מזילות ופיחות במעמדם. וזה קשור גם לזה.
אז הנה, משהו שאולי כולנו מסכימים עליו. קוד לבוש בבתי ספר, מהיסודי ועד התיכון, וכמו שגם גיא אומר כאן, אולי אפילו אחר כך, במוסדות להשכלה גבוהה, אנחנו לגמרי בעד, אז בואו נמשיך הלאה.
It's
מי היה מאמין שבסך הכל יוני 2018 אנחנו נשב כאן ונדבר על אירוויזיון 2019, רק הרגע סיימנו לדבר על האירוויזיון הקודם, שאמרו להתקיים בארץ בחודש מאי, עדיין לא ברור איפה זה יקרה, ובטח לא ברור עדיין מי ינחה אותו, אבל גיא, דווקא ראש הממשלה נתניהו אמר השבוע שלא חייבים לארח בירושלים.
אני מסכים לחלוטין, אני לגמרי בעד העידן החדש שבו אירועים גדולים בישראל מתרחשים.
העידן החדש שבו האורחים שלנו פוסלים את הגעתם בגלל שהאירוע מתקיים בירושלים, אתה מתכוון.
תשמע, זה עידן לא כך חדש, אנחנו פשוט מתעלמים ממנו ובינתיים מנסים לצחוק עליו ולהגיד שזה רק רוג'ר ווטרס וכאלה, ולא שמים לב שזה כבר טרנד הרבה הרבה יותר גדול ממה שחשבנו, וזה כנראה רק ילך ויחמיר עם הגדולה של ראש ממשלתנו.
שלא רואה את החגיגה אגב. לנתק פוליטיקה מהסיפור הזה, ובצדק, פעם שנייה שאנחנו מחמיאים לנתניהו.
בהקשר הזה, אני עוד לא החמאתי לו, אבל בהקשר הזה אני לגמרי בעד שאירועים גדולים צריכים להתרחש בחיפה, לצד ירושלים ותל אביב, יש עוד עיר כזאת נחמדה שקוראים לה חיפה, ומפרץ חיפה, ויש לנו אפילו איזה אצטדיון שלא צריך לקרוא לו בשם הנוכחי שלו, אבל זה סיפור אחר, והוא בהחלט ראוי לארח חגיגות גדולות, אירועים ספורטיביים גדולים, אירוויזיון, אין שום בעיה לארח פה, אנחנו נשמח מאוד, ואירוויזיון 2019 בחיפה יתקבל בשמחה רבה, תתחילו לדקלם את זה, תעשו מזה השטג.
השאלה איפה ישקנו את כל ההמונים שיגיעו מרחבי אירופה, ללון, אתה יודע.
בכל הבתי מלון בקריות.
אולי תארח אצלך איזו משפחה או שתיים. מאי, את זוכרת כזה הייפ סביב עניין האירוויזיון בשנים האחרונות? איפה יארח? מי ינחה? מה פתאום זה כל כך מעניין אותנו?
זה מעניין אותנו, כי אני חושבת שבאירוויזיון האחרון, אגב גם לפני 20 שנה זה עניין אותנו, וגם כשדנה זכתה אנשים קפצו למזרקה.
כן, אבל לפני האירוע אני לא זוכר שדנו במי ינחה ובאיפה זה.
לא דנו כי כל העולם השתנה וכולנו השתננו, ואף אחד לא היה את ה-BDS ולא היה את השאלת ירושלים, וגם זה היה יותר צנוע, זה היה בבנייני האומה במקום שמכיל 2,000 מקומות או משהו כזה. היום אתה מחויב לדאוג למקום שיכיל עשרות אלפי אנשים, וכל השיח השתנה. היום אנחנו נתונים להרבה יותר דין וחשבון עולמי על מה שאנחנו עושים. פעם הכיבוש היה חמוד, כאילו אחרי ששתי ימים זכינו באירוויזיון כי היינו גיבורים גדולים. היום אנחנו מגלים את הפירות של אותו ניצחון מזהיר, והפירות לא מפסיקים לספק לנו ביסים גדולים ומרים, ולכן כל הדיון הזה. ואני חושבת שעצם הדיון, אפשר להמשיך ולדון ולהגיד לא, אבל ירושלים זה הבירה שלנו ואנחנו צריכים להתנצל, ותל אביב וחיפה. אני חושבת שעצם הדיון מגלה שיש לנו בעיה. יש לנו בעיה שהיא לא קשורה לאם ירושלים היא בירתנו או לא. אנחנו לא צריכים לדון בזה, אנחנו צריכים לדון במה עשינו או במה אנחנו עושים בשביל שהדיון הזה בכלל מתקיים. כי לא רק העולם השתנה, גם אנחנו השתננו, ואני לא בטוחה שלטובה.
בוא תמתיק לנו קצת את המרירות הזו. מי ינחה את האירוויזיון?
מאוד שאני אמתיק את המרירות הזאת. שני חבריי לפאנל הם מרירים, ולא שמעתי שום דבר אופטימי.
למה האירוויזיון בחיפה? למה מריר? למה אתה סתם אומר כל הזמן מריר?
תקשיב, מה שמאיה קוראת לו כיבוש ב-67 ופירות ושמה פירות, כל השטויות האלה. היא שכחה שהכיבוש, לא כל מחאות פעולות, זה כיבוש שלא יכולנו להגיע לכותל, וטבחו ביהודים ברוב היהודי, אבל זה לא כיבוש. ורק בגלל זה, אם אנחנו צריכים לארח אירוע בינלאומי שמייצג אותנו, כאן נכון הוא צריך להיות בירושלים, כי ירושלים היא תמצית העם היהודי, תמצית מדינת ישראל.
אבל אפשר לחשוף גם את יודע חלקים וערים אחרות יפות במדינת ישראל, לא רק את ירושלים.
מה אתה רוצה לשדר? מה, תל אביב?
למה לא? למה לא תל אביב? למה לא חיפה?
כי ירושלים היא במוקד השערה.
בוא, אנחנו מדברים בסך הכל על תחרות של שירים. זה כל הסיפור.
שנינו יודעים שזה לא רק תחרות של שירים, כי אם מכבי תל אביב מנצחת בליגת האלופות בגביע אירופה,
גם זה, בסך הכל משחק כדורסל, בוא, פרופורציות.
תקשיב, זה לא פרופורציות, זה שזה מכבי תל אביב, אז מה, רק התל אביבים שמחים? לא, זה מייצג את המדינה, ותאמין לי שמכבי תל אביב תזכה בכדורסל, מבחינתי זה מדינת ישראל זכתה. אותו דבר נטע, היא לא באה כנציגה של נטע וכששיר, היא באה כנציגת מדינת ישראל, עם הדגל, עם המגן דוד, ושכזה התחרות צריכה להיערך בירושלים. פרינציפ, על הפעם והחמתם של כל אלה.
אז בוא אז ממליץ על ירושלים, ואני רק נשאר להמליץ על...
בדיוק כמו המשחק עם ארגנטינה, פרינציפ.
פרינציפ, ובסוף ראינו, יופי של משחק היה באמת.
לא, זה משהו אחר, זה היה אירוע פרטי. אוקיי, בוא נעשה הבדל.
לא, כי נבחרת ארגנטינה לא באה לשחק.
זה היה אירוע פרטי של מירי בסלון.
בועז, ש...
פה זה לא אירוע פרטי, פה זה אירוע לאומי. זה אירוע לאומי.
גם האירוח משחק נבחרת הוא לא אירוע פרטי, הוא אירוע שמערכת התאחדות לכדורגל, אין פה שום דבר פרטי. בכל מקרה, אני רק אמליץ על מבחינתי, שלושתכם ראויים, הכי ראויים להנחות האירוויזיון במאי 2019.
קיבלנו את הזמן.
איפה שהוא לא התקיים.
אתה שוכח שדנה זכתה, ילדה ואמרה, see you next year in Jerusalem.
בסדר, נו, בועז, כמו שמאי אמרה, העולם השתנה.
אבל מה זה אומר? מה זה אומר? למה הם אומרות ירושלים? הם אומרות תל אביב. למה? כי זה התמצית שלנו.
תראו מה זה, דיונים על טראמפ ועל תלבושת אחידה לא הדליקו אתכם כמו הדיון על האירוויזיון, אז אנחנו את שלנו עשינו, חברים. תודה רבה לכם על הבוקר הנהדר הזה. מאיה מנה, עיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדמה, המכללה החברתית כלכלית, בועז כהן, כתב העיתון קולבו, תודה רבה, אחלה סוף שבוע.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.